אז האם יש תזונה שמתאימה לכולם? לכל אחד יש תזונה שמתאימה לו. אנחנו מסתכלים על התאמה אישית של תזונה. אנחנו מסתכלים היום על כל התזונות הגנריות שאנשים משתמשים בהם, זה לא משנה אם זה 16-8 או שניקח פלאו, כל תזונה זה, אז מישהו שיש לו המון המון בנייה בגוף והמון לחות בגוף, לא מתאים לו לאכול המון בשר. ומישהו אחר שרעב בבוקר ושהארוחת בוקר חשובה לו, הוא לא יכול לעשות 16-8. אז אתה יודעת, זה ממש ממש חייב להיות מותאם אישית.
כן, אני ממש מתחברת לזה ורוצה כבר לשמוע בדיוק מה מתאים למי מה.
בכל יום אנחנו מקבלים כ-200 החלטות שקשורות לאוכל, אבל מחקרים מראים שאנחנו לא מודעים ל-90% מהן. זו גם הסיבה שמחקרים מצאו ש-95% מהדיאטות נכשלות, משום שהן עוסקות במה לאכול, במקום באיך לאכול. וזו המטרה של הפודקאסט הזה, לתת את כל המידע והכלים כדי שתוכלו סוף סוף להקשיב לגוף, ולהזין אותו במה שהוא רוצה וצריך. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בתזונה וקשב, מרצה באוניברסיטה העברית. המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם, בעקבותיו פיתחתי את שיטת תזונה קשובה. אותה אני מלמדת כיום וגם כתבתי עליה ספר ויצרתי קהילה בפייסבוק, כי זו הדרך לאיכות חיים אמיתית. ועכשיו, בואו נצלול לפרק.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט תזונה קשובה, שמביא ידע תיאורטי ומחקרי לצד כלים וטיפים מעשיים כדי לאכול בצורה שהיא בריאה ונכונה יותר עבורנו. אם אנחנו אנשים שונים, אז לכל אחד יש גנים שונים ואופי אחר וסדר יום אחר, אז למה התזונה שלנו צריכה להיות זהה? יש היום מלא טרנדים בתזונה, כמו פלאו ורו פוד וללא גלוטן וצומות, ולמעשה מחליטים על כללים אחידים לכולם, כשהרבה פעמים אנשים נכשלים בזה, כי זה פשוט לא מתאים להם. הסבתא רבתא שלי הייתה אומרת, כל אדם כמו הוא. וזה מה שאני אוהבת ברפואה ההודית, האיורוודה, שהיא מסתכלת על האדם כאינדיבידואל, והיא מתאימה לו את התזונה שנכונה לו. אין מזון אחד שמתאים לכולם, כי לכל אחד יש מערכת עיכול אחרת, ומערכת העיכול שלנו היא מאוד מרכזית, וכשיש בה פגיעה, אז גם שאר המערכות של הגוף נפגעות, כי אין בעצם את התהליך הזה של הזנה ושל בנייה. ואני רוצה להתוודות גם שההקלטה של הפודקאסט נערכת בשעה 10 בבוקר, ולפני שהתחלנו אכלתי את ארוחת הצהריים שלי, זאת אומרת קוסמת וקרובית בתנור וסלמון מבושל, וככה אני אוכלת כל יום באזור שעה 10-11, כי מצאתי שזה מה שעושה לי טוב וחבל להילחם בזה, כי אם אני אוכל פרוסה עם משהו או יוגורט וגרנולה, זה פשוט לא מדגדג לי בבטן. אז בהתחלה זה היה נראה סופר מוזר לאכול את זה בשעה הזו ביום, ובאמת הרבה אנשים צוחקים עליי בעניין, אבל עם הזמן אני הבנתי שאם זה מה שמתאים לי, אז מה מוזר בזה? ובכלל שמתי לב שככל שאני יותר מקשיבה לעצמי, למה אני רוצה לאכול ומה אני צריכה לאכול, אז ככה גם יותר טוב לי בכל מובן. וגם בספר החדש שלי, תזונה קשובה, אני כותבת על זה שכל אחד צריך לאכול את מה שטוב ומתאים לו, ואין תפריט אחד לכולם. ובדיוק בדרך הזו גיליתי את הרפואה ההודית, וגם את ליטל סימון, שהיא מטפלת ברפואה ההודית ובעלת קליניקה בתל אביב, ומייסדת את בית הספר לרפואה הודית, והיום היא תספר לנו מה מתאים לאכול, למי ולמה. אז שלום ליטל, ותודה שהגעת אלינו.
איך אני שמחה שאמרת ככה על ארוחת הבוקר צהריים שלך, זה ממש כיף לשמוע, כי זה כל כך נכון לטיפוס שלך, זה בדיוק מה שאת צריכה להתחיל את היום איתו. וגם אני אוכלת ככה בבוקר, אכלתי יום אורז עם קישויים ואפונה, זה כאילו, זה בדיוק מה ש... כאילו, זה כל כך מתאים לך להתחיל בארוחת צהריים, ולא במין ארוחת בוקר כלילה כזאת. זה נהדר.
אז זהו, אני באמת שמחה. אני גם מאוד שמחה שאת נותנת לי אישור, ואני רוצה שתסבירי לאמא שלי שמאזינה לפרק הזה, למה אני לא יכולה לצאת לטיול בשטח ולאכול כריך בצהריים, כי אני פשוט עמות, עמות מרעב, לא היה לי שום אנרגיה. למה אני צריכה את כל המאכלים, התבשילים הכבדים האלה בשלב הזה של היום?
כי את מאוד מאוד אש, והאש שלך מאוד חזקה. דמייני לעצמך שיש לך אש בגז, את האש הכי 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 גבוהה. ואת שמה עליה סיר, ובסיר הזה את שמה סנדוויץ'. יופי, אז תוך כמה זמן הוא יישרף? תוך 4 דקות, 3 דקות, ונגמר, וזה... אבל שימי עליו את התבשיל שלך, ושימי עליו את הסלמון, ושימי עליו את האורז, ושימי עליו את הירקות, ופתאום יש לך מה לשרוף, ואת צריכה לשרוף. הבוקר שלך הוא מאוד פעיל, את לא בן אדם שקם גמור, אני לא יודעת מי אני, לוקח לך זמן להתאושש, את לא טיפוס כזה, את קמה במאה. את קמה במאה, ואת צריכה לאכול במאה. את לא יכולה להתחיל את היום שלך עם כלום וחצי. זה לא רלוונטי לך, אחרת את צורפת את עצמך. את מבינה את זה שלך? זה כאילו האש משתלטת עלייך, ואז את כאילו, לא יודעת מה, איך הסביבה שלך מרגישה אחר כך, אבל בואי נגיד שאם האש משתלטת עלייך, אז הסביבה יכולה לחטוף הרבה הרבה חיצים.
לגמרי, לגמרי. הבן זוג שלי כבר הבין שאני צריכה לאכול כמה שיותר מהר בבוקר, אחרת אני פשוט עצבנית, והוא, וכמובן, בדיוק הפוך.
הפוך, שהוא לא רואה בכלל בבוקר.
כן, רק בצהריים מתעוררת לו הבטן, זה קצת בעייתי בחופשות ועניינים כאלו, אבל עם הזמן הבנו שככה אנחנו, ככה כל אחד, ואני יורדת מוקדם לחדר האוכל ואוכלת לי כזה קצת לפני, והוא אחר כך יותר מצטרף.
זה בסדר גמור שאנשים הם שונים, זאת אומרת, יש משהו כזה של מין כאילו יישור קו, כולנו נהיה אותו דבר, נאכל אותו דבר, אבל אנחנו לא דומים אחד לשני, המערכת התיקון שלנו לא דומה, אנחנו לא נראים אותו דבר, כלום לא דומה, ופתאום אומרים בתזונה תהיה אותו דבר. זה מוזר. אז אני אומרת, אז צריך להכיר בהבדלים, וגם בתוך זוגות, והרבה זוגות זה ככה, אז אני אומרת, צריך לדעת, אוקיי, אז מתחשבים אחד בשני, אז את אוכלת ארוחת בוקר, והוא יאכל בצהריים יותר, אז תשבי איתו, גם זה לא אומר שלא, אי אפשר לשבת עם בן אדם ולא לאכול, כאילו, מה, למה כזה קיצוני? ובאמת חושב שכל אחד ידע לאזן את עצמו, ולא לעשות משהו שהוא לא מתאים לו.
אז זה ממש באמת הגישה של הרפואה ההודית, שהיא גם תומכת בעניין של צריך להתאים לכל אחד את מה שהוא צריך, וגם בכלל בעניין שתזונה זה משהו מאוד משמעותי, שמאוד מחזיק גם את הגוף וגם את הנפש שלנו, נכון? אולי טיפה תרחיבי לנו על זה?
תראי, מערכת העיכול אצלנו היא מערכת מרכזית. זאת אומרת, כשהיום אומרים המוח השני, כולם זה, את יודעת שזה המוח השני, אני כזה מין 5,000 שנה עובדה, כן, אני יודעת. זאת אומרת, זה הבסיס שלנו. הבסיס שלנו זה שזה מערכת העיכול, המערכת שבונה את כל שאר הדברים. זאת אומרת, אנחנו בונים את הכל מתוך מערכת העיכול, ואם מערכת העיכול משתבשת, אז איך יכול להיות שהפוריות תפעל בצורה בריאה, ואיך יכול להיות שהרקמות ייבנו בצורה טובה, איך יכול להיות שהעצמות שלנו ייבנו בצורה טובה, אם לא ספגתי מהאוכל. זאת אומרת, הבסיס זה מערכת העיכול מבחינתנו, ואז כל שיבוש במערכת העיכול, והיום אנחנו רואים שיבושים, כל כך הרבה שיבושים יש אצל אנשים, כי אנשים כבר לא יודעים להקל כלום מה שאנחנו אוכלים, ו... זה כל כך מרכזי שאי אפשר להפריד את זה. השבוע הייתה לי מטופלת שאומרת לי, וואי, הנשירה שלי נגמרה, כאילו נעלמה לי הנשירה. אבל זה ברור שאם את מעכלת יותר טוב הנשירה שלך תיגמר. לא, אני אסתכל על הנשירה ואני אתן לך כל מיני תוספים, כל מיני חומרים וויטמינים ומינרלים בשביל השיער? באמת? זה על השיער? לא, איך בנית השיער? במערכת העיכול. הכל נבנה ומתחיל במערכת העיכול, ולכן היא מרכזית, מאוד מאוד מרכזית.
וואי, זה מאוד מזכיר לי את הנקודה שאנשים הרבה פעמים נורא מתנגדים לתרופות. מה, אני אקח תרופה, מה, אני אכניס משהו לגוף שלי? ואני חושבת לעצמי, אבל איזה אוכל אתה מכניס לגוף שלך? זאת אומרת, זה שאתה מכניס כל מיני רעלים ודברים שלא טובים לך, זה לא כזה שונה מלקחת תרופה שאתה כל כך מתנגד אליה.
כל הזמן אנחנו אומרים, צריך לדעת מה אתה מכניס לגוף שלך. כל דבר, זה לא משנה מה אתה מכניס, כל דבר, אתה צריך לדעת מה אתה מכניס, ולעשות חקירה בנושא, מה אני רוצה.
ממש חקירה, כי באמת, אני פחות מומחית ברפואה ההודית, למרות שהתחלתי לקרוא עליה המון, אבל מה שכן שמתי לב, זה שיש דברים ספציפיים שאני יותר נמשכת אליהם, ויותר עושים לי טוב אחר כך בגוף. נגיד לאכול סוכר, זה עושה לי בחיל וזה מעייף אותי, לעומת אוכל נגיד שהוא יותר מבושל, נגיד גם קפה עושה לי קצת יותר כאבי ראש ודפיקות לב, כן. אז ממש התחלתי לשים לב שכשאני משנה את התזונה למה שאני נמשכת אליו באופן ישיר, וזה גם עוזר לי, וזה גם בדיוק מתאים לפי הטיפוסים, נכון. של הרפואה ההודית, שזה הכי עדים אותי, איך הכל יסתדר אחד לאחד, אז אני רוצה ממש לספרי לנו על שלושת הטיפוסים, מי הם ומה הם צריכים לאכול.
אז יש לנו שלושה טיפוסים. הטיפוס הראשון נקרא וטה, זה בסנסקריט שאף אחד לא ייבהל, אז זה נקרא וטה. וטה זה אוויר וחלל, זה שילוב של אוויר וחלל, והאנשים האלה הם אווריריים. מה זה אומר אווירי? זה אומר שגם הגוף שלך אווירי, אז אתה מאוד רזה, ומין איברים ארוכים כאלה, ופנים ארוכות כאלה, והכל כזה מאוד רזה ודק, אוקיי? זה הטבע שלהם, שאנחנו תמיד מסתכלים על אנשים רזים כאילו הם לא אוכלים. אנשים רזים אוכלים הרבה, הרבה מהם. אז זה טיפוס כזה. טיפוס מרחף מאוד מבחינה תודעתית. הרבה פעמים הוא ככה, תמיד אני אומרת, התודעה שלו מרחפת, הוא אוורירי, הוא לא איתנו, יש לו כל מיני פנטזיות, טיפוס הוואטה מאוד אוהב לשנות דברים, הוא מאוד אוהב שינויים. אז בן אדם שהוא מאוד אוורירי, הוא נגיד אם תשאלי אותו איך הסדר יום, אז אני אגיד לך משתנה, משתנה. יש לי יום אחד שאני אוכלת ארוחת בוקר, ויום אחר אני פשוט מדלגת על ארוחת בוקר, ואני אוכלת תוך הצהריים גדולה. ויש לי יום אחר שאני ישנה בגודה. כאילו, השינוי זה בבסיס הטיפוס הזה. הוא נורא אוהב לשנות, הוא אוהב לשנות מקצוע, הוא אוהב לשנות בן זוג, הוא אוהב לשנות דירות, הוא משנה, הוא אוהב לשנות. אז זה חלק מהעניין. מבחינת העיכול שלו, הרבה פעמים אנחנו נראה בטיפוס הזה רגישויות בבטן. זאת אומרת, הבטן, בגלל שהיא משתנה קצת, אז יהיה לה קשה להקל. אז הרבה פעמים, אני אומרת, אנשים כאלה שכאילו הרבה דברים עושים להם גזים, הרבה דברים מנפחים להם את הבטן, אומרים, וואי, התנפחתי, ואצלהם זה מצחיק, כי כאילו הם רזים רזים עם בטן נפוחה. אז זה מוזר כזה, זה כאילו עוד יותר מוזר. אז קשה להם, והרבה פעמים יש להם עצירויות כזה, ויציאות קשות. הגוף מאופיין בהרבה יובש, יובש באור, יובש בשיער, יובש בעיניים, היובש הוא כזה כללי, תמיד אני אומרת, ביציאות יבשות, זה הסיבה שהם נתקעות גם. זה הטיפוס וטה הזה, זה טיפוסי הוואטה שהם ככה, אני חושבת שהדבר הכי, בוא נגיד שמאפיין אותם, שאפשר להגיד כזה נקודה שרק הם, זה שוכחים לאכול. זאת אומרת, טיפוסי הוואטה יכולים להגיד, וואי, שכחתי לאכול, לא הספקתי בבוקר ועכשיו שלוש ועוד לא אכלתי כלום. אף טיפוס אחר לא ישכח לאכול, טיפוסי הוואטה עלולים לשכוח לאכול. הם לאו דווקא ירגישו מזה מאוד טוב, אבל הם יכולים להמשיך הלאה ובלי לאכול. זה משהו שהוא ייחודי להם,
מדהים. זאת הוואטה.
זאת הוואטה לגמרי.
ואחריה מגיעה
הפיטה. טיפוסי הפיטה, אש.
האש.
אוקיי, שאני חושבת שגם אני וגם את באותו אש, באותו הרבה אש. אז טיפוסי האש הם doing, 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 אני קוראת לזה, את יודעת, אנשים שעושים, האלה שנורא מעריכים אותם היום במערב, נורא אוהבים אנשים שהם doing. אז טיפוסי האש הם overdoing, הייתי אומרת. הם כמעט אף פעם לא being, הם תמיד בדוינג, הם תמיד יעשו עוד משהו ועוד רוצים, ויש להם מטרות ויעדים, והם ביקורתיים על עצמם, על אחרים, והם תמיד ממשיכים מעלה. זאת אומרת, כל היזמויות וכל הזה, זה האש, פיטה. אוקיי? האש, טיפוסי האש, פיטה, זה הטבע שלהם. האנשים האלה, מבחינת מבנה, הם בינוניים, אתה יכול להשמין, אתה יכול להרזות, אבל אין לך איזה נטייה לכאן או לכאן, מאוד ממוצע כזה. האש חזקה בעיכול, ולכן גם העיכול מצוין. זאת אומרת, הם תמיד ילכו לשירותים. מקסימום, הם ילכו עוד פעם לשירותים, ילכו שלוש פעמים ביום לשירותים. זאת אומרת, יש להם עיכול כזה, תמיד אומרים, אני יכול הכל, הכל, כאילו, הם כזה מאוד חזק, הרבה אש. אני תמיד אומרת, האש השורפת הזאת, אז זה שורף. יכול להיות להם צרבות, אם הם יאכלו יותר מדי דברים שגורמים לאש, אוקיי? יכול להיות להם שלשולים, אבל בגדול העיכול מתפקד טוב. אוקיי? זה משהו שמאפיין אותם. אני חושבת שמה שהכי, אם כזה ניקח גם כן איזה משהו כזה, זה פיטה רעב ופיטה עצבני. אוקיי? האש חייבת לאכול. אחרת היא פשוט שורפת אותך ואת הסובבים. ובאמת התודעה היא כל הזמן מובילה. היא מובילה, כי זו תודעה של פיטה, תודעה של אש, היא כל הזמן בשליטה, והיא כל הזמן רוצה עוד doing ועוד לעשות, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק אצל הטיפוסי אש, אוקיי? אנחנו מחבבים אותם, ובישראל יש המון 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 אש. כשאנחנו מסתכלים על הטיפוס השלישי, על טיפוסי הקף, האדמה ומים, אז זה טיפוס רגוע יותר, גדול יותר, נטייה להשמנה. אוקיי, אז אני חייבת להגיד על זה תמיד משהו, כי אני מאוד מאוד ככה, אנחנו חיות בעולם שבו נטייה להשמנה זה משהו שהוא לא בסדר. יש אנשים שהם גדולים מטבעם, וזה הטבע שלהם. אצל גברים זה מקובל, אצל נשים הם חושבות שמשהו לא בסדר איתם, והם מנסות לעשות הכל בשביל לרדת במשקל. אני מאוד נגד זה. אני תמיד אומרת, כל בן אדם צריך לאכול בריא, והמשקל הוא מה שאתה מגיע אליו. זה לאו דווקא מה שדמיינת לעצמך, או שרצית לשקול. זה לא לבחירתך. אתה אוכל כמו שאתה אוכל, והמשקל מתאזן על משהו מתאזן. וזה משהו נורא מהותי בקטע של הקפה, כי אנשים שהם אדמה ומים, שהם גדולים יותר, יש להם איזה רצון תמיד ליישר קו עם האוכלוסייה, במיוחד נשים, ולהיראות בצורה מסוימת. אז הרזה של אישה שהיא קפה הוא 44, הוא לא 38. זה חשוב לי להגיד את זה, כאילו בתור, את יודעת, אחת שעוסקת בדימוי גוף ובזה, אני אומרת, חייבים להגיד את זה. וזה אנשים שבאמת הטבע שלהם, הם מאוד אוהבים לישון. מאוד, מאוד, מאוד. שינה אצלהם זה משהו כזה, את יודעת, עם אנשי האש, מבחינתם לישון זה בזבוז זמן, כאילו בוא נשען מתכלית, בוא נשען את המינימום שצריך, אז אנשי האדמה זה התחביב שלהם. אם יש שנץ, אם אפשר עוד כמה שעות למשוך במיטה, הם קמים, הם לא מאמינים שהם קמו. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להם. הם מאוד אוהבים לאכול כמובן. אוכל זה, את יודעת, זה משהו שהם מאוד, זה כזה, אתם יודעים, פודיז, נכון? אז הם פודיז, אוקיי? הם אוהבים מאוד אוכל, לא ברמת ה... את יודעת, אנחנו, את יכולה לאכול ולסבוע ולהמשיך הלאה, הם תמיד אם יהיה מולה משהו שהם אוהבים, הם יאכלו אותו. זה משהו קצת שונה בתפיסה שלהם, אוקיי? זה אחרת. באמת המבנה גוף גדול, והתודעה היא רגועה, היא שלווה, היא מקבלת, היא חומלת, היא סבלנית, היא יכולה ללכת לכיוון של עצלנות, אם הם לא זזים, אז הם יהיו עצלנים ולא זזים. ככל שהאנשים האלה זזים פחות, הם ממש לא רוצים לזוז. זה כאילו, אתה יודע, אני אומרת, תכניס תנועה לחיים שלך, תכניס תנועה. אוקיי? אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חייבים להבין אותו, שבאמת המקום הזה של הפחות תנועה עושה אותם סטגנטים, עושה אותם קצת קאוץ' פוטייטוס כאלה. אז הם צריכים מאוד לשים לב ולהכניס תנועה לחיים, כי אדמה ומים זה כמו בוץ כזה, אתה יודעת, זה כאילו לחוט כזאת שכאילו תקועה בגוף, ואתה צריך להניע. ברגע שאתה זז, הכל מסתדר. הם צריכים לזוז, הם לא רוצים לזוז, כן? אבל הם צריכים. אז זה הטיפוס, זה הטיפוס.
יש לי כמה שאלות בעניין הזה. דבר אחד, בעצם יכול להיות שילוב, נכון?
בוודאי.
של שני סוגים.
אנחנו משולבים תמיד, תמיד יש לנו את שלושת הסוגים, בכולנו, אין דבר כזה, כי זה, אנחנו חייבים את האנרגיות האלה בשביל הגוף שלנו, כאילו, הכל אנרגיה, יש לה אחריות על פעילות בגוף, האוויר מזיז דברים, האש מעכלת, והאדמה בונה. אי אפשר שלא יהיה לנו את שלושת האנרגיות האלה בגוף, אבל במינונים משתנים. ואז אנחנו רואים שיש שני טיפוסים דומיננטיים בעצם, שני טיפוסים שהם יותר דומיננטיים, וזה מה שמגדיר אותנו. ואז זה באחוזים משתנים, כי אני יכולה להיות מאוד אש וקצת אוויר, ומישהו אחר יכול להיות המון אוויר וקצת אש, וזה משנה, כאילו כל אחד קצת נראה אחרת, וגם האפיון של התודעה הוא קצת שונה, יכול להיות, אני יכול להיות מאוד אש בתודעה, ומישהו אחר יכול להיות מאוד אוורירי בתודעה שלו. אז גם אם אתה אש ואוויר, אתה יכול להיראות אחרת. זאת אומרת, זה לא שכולם נראים אותו דבר בסוף, זה לא זה שזה שישה סוגי אנשים וכולם ככה, זה מאוד מגוון בסוף.
כן, כן. גם באמת, כמו שאת אומרת, זה יכול להיות יותר אפיון של התודעה ויותר אפיון של הגוף, זאת אומרת, אני יכולה להיות יותר בתודעה אש ויותר בגוף אולי...
אוורירית, בוודאי, כן, כן, בוודאי, זה יכול להיות כאילו שילוב כזה.
כן, מאוד מעניין. ויש, מה שעוד מעניין כאן זה שיש בעצם סוגי מזון מסוימים שמתאימים לכל סוג, נגיד מישהו יותר אש כמוני שצריך יותר חלבונים, בשר, דגים, אוכל מבושל, והקפה, בן זוג שלי, צריך דברים
שירקות,
יותר כלילים, נכון?
נכון, נכון.
אז בואי תספרי לנו קצת מה צריך לאכול כל סוג.
אז תראי, אנשי הוואטה, נתחיל מהאוורירים. האוורירים צריכים לאכול מבושל, מבושל, מבושל ומבושל. בדרך כלל הם נוטים לאכול קר, קר, קר וקר. זאת אומרת, קריך סלט, קריך סלט, זה האוכל הבסיסי של האוורירים. כשאני תמיד אומרת להם מבושל, תבשל, הכל, מהבוקר, מהדייסה, לתבשילים, למרק, תכניס כמה שיותר אוכל מבושל. צריך לזכור שהאוורירים אוכלים מעט, הם לא מסוגלים לאכול הרבה, אז הם אוכלים מנות קטנות. אז תמיד אומרת, אוקיי, תאכל מנות קטנות, אבל הרבה פעמים מנות קטנות. זאת אומרת, אתה לא צריך לנשנש בין לבין, אתה צריך לאכול עוד מנה קטנה. אז באמת, הטיפוס הזה צריך לאכול בעיקר מבושל, אוכל מאוד קל לעיכול מבחינתי, קל לעיכול זה לא סלט, תמיד אני שואל, סלט, לא. קל לעיכול זה מרק, קל לעיכול זה ירקות מעודים מבושלים כאלה, דברים רכים. תמיד אני אומרת, אוכל רך. שזה נשמע כאילו לא אטרקטיבי בעולם מודרני, אנחנו לא רוצים לאכול דברים רכים, אבל זה בדיוק זה. זה כזה מרק כתום, וכל מיני תבשילי אורז לבן בסמטי, וכאלה דברים וזה. טיפוס הזה מאוד טוב לו לאכול מזון מהחי, זה מאוד מקרקע אותו. זאת אומרת, המזון מהחי, אם הוא אוכל בשר, זה מקרקע אותו, זה מאפשר לו איזושהי יציבות בחיים. הוא מרגיש אוורירי מאוד, כשהוא אוכל רק צמחוני. אז הוא, הרבה פעמים המזון מהחי מקרקע אותו, זה יכול להיות אפילו ביצה, אבל זה נותן לו איזושהי יציבות, איזשהו קרקע. אוקיי? זה הטיפוסי אוויר, האוכל שלהם, הבסיסי, הדברים החשובים בו, נגיד ככה, וכמובן, לשתות חם, שכאילו הכל יהיה חם, כאילו שלא ייכנס קור לגוף, לא שום דבר כפור, ולא שום דבר מהמקר, כאילו ממש לאכול הכל, או טמפרטורת החדר, או חם, ממש, כאילו, לא להיכנס לקור, נורא חשוב.
כי באמת יש לי בת שהיא נורא אוויר, ואם היא אוכלת ארטיק עם יד כזה, קר לי, קר לי,
בדיוק.
מתה מזה.
בדיוק. זה הקור נכנס להם לתוך העצמות, ואני אומרת, זה הרי אנשים שקר להם תמיד.
נכון.
ותמיד כאילו זה תחבית המזגן ולמה קר פה וכזה, והם צריכים כל הזמן לשים לב לא להכניס קור לגוף, כי הקור הוא קיצוני להם, הוא לא טוב להם, אז זה מאוד מאוד חשוב.
וואו.
כן, כן, כן.
אוקיי, מדהים. אז זה עבדת, תשנו את הפיטה.
הפיטה, אנשי האש, הם צריכים לאכול אוכל מקרר. מה זה אומר מקרר? זה אומר, זה לא שהאוכל הוא מקרר או שהוא קר, ממש לא, אלא שהוא לא יוצר חום בגוף, שזה אומר לא חריף, ולא אלכוהול, ולא קפה. כל הדברים האלה מחממים ויוצרים עוד אש, לא מתוגן, כל מה שחם מדי. אז אני אומרת, צריך לשים לב שהטיפוס הזה צריך לקרר את עצמו, שלא יגיע למצב שהוא בטמפרטורת רתיחה, כי זה באמת החום והאש עלולים לשרוף אותם. אז הם צריכים לשים לב למזון חומצי למשל, לא פירות הדר ולא עגבנייה ולא פלפל, כל מה שהוא חומצי וגורם לחום בתוך הגוף. אני מדברת על חום אחרי העיכול, לא חום כשאתה נוגע בזה. זה יכול להיות מזון שהוא בטמפרטורת החדר, אבל הוא מחמם אותך. אם תשים על האוכל צ'ילי, הוא תמיד יחמם אותך. זה לא משנה אם האוכל באיזה טמפרטורה הוא. ולכן אני אומר, אתם צריכים מאוד לשים לב לא לחמם את עצמם. זה הדבר הכי הכי חשוב לפיטה, לאנשי האש. כאילו לשים לב לזה, ולאכול בצהריים, כמו שאת אומרת, כאילו הבוקר צהריים שלהם, מאוד, האש מאוד גבוהה, אז מ-10 עד שעה 2 האש בעיצומה, ואני אומרת תמיד, תאכלו ארוחה גדולה, אל תעשו את כל הסנדוויץ' הזה, זה לא רלוונטי לכם, אתם צריכים ארוחה בשלב הזה, ולא לפספס, יש לי כל מיני כאלה אמהות שמחכות לילדים שלהם, או כל מיני אנשים שאומרים, לא, אני אוכלת ב-4, אי אפשר לאכול ב-4, אנשי אש צריכים לאכול בשעה הנכונה להם, אחרת הם עולים באש, אוקיי?
ממש, אני כל כך מזדהה. וואי, איזה כיף שנותנים לי אישור לאכול צהריים ב-10, תודה לאל.
ממש.
אני באמת הייתי מנסה לחכות לבנות שלי, ואז פשוט הייתי אוכלת אותן בערך שאני היום מגיעות, אז הבנתי שאין טעם בזה.
בדיוק. אבל מה זה משנה? תשבי איתם, בגלל זה אני אומר, תמיד, אנשים כאילו תמיד זה, אז מה, אני לא אוכל? לא, תשב איתם.
נכון.
הישיבה היא מה שעושה את ההבדל. הם לא יכולים לראות אותך אוכלת, והם ידעו שאכלת קודם, כי זה נכון לך, אוקיי? אז מה? זה בסדר גמור, אוקיי?
והקפה ידידנו החמוד.
אנשי הקפה. אנשי הקפה צריך לאכול פחות. בגדול זה 16-8 זה אידיאלי להם. הם, בשבילהם נוצר ה-16-8. בבוקר הם לא רעבים, הם צריכים לדלג על ארוחת בוקר. ארוחת בוקר הם אוכלים אותה, הם מאותו רגע סתם רעבים והם אוכלים עודף. אין סיבה לאכול ארוחת בוקר במקרה שלהם. הם קמים לא רעבים, אין להם רעב. ברור שאם תשים ממול הקפה עכשיו מאפה, הוא יאכל אותו, אבל זה לא קשור לרעב, אוקיי? זה חשוב להבין את זה. אז הארוחות שהן צריכות להתחיל בסביבות 12 בצהריים, זה הארוחה הראשונה שלהם, והיא ארוחת צהריים, לא בוקר. לא בוקר, צהריים, כי כפה צריכים שתי ארוחות טובות, מבושלות, הם יכולים לאכול סלט, הם יכולים לאכול אוכל כאילו שלא מבושל, אבל הם צריכים לשים לב שהם צריכים אוכל שיושב טוב בשביל שלא ינשנשו אחר כך. אם הם מנשנשים, זה הסוף שלהם, כי כפה מנשנש זה כאילו, זה אין, זה כל המקרר ייכנס אליו, זה לא, זה הוא מתחיל, זה אף פעם לא נגמר, אז אני אוכל פרי, ואחרי הפרי, אני לא כל כך זה, אז אני אוכל גם מגוזים, אני אוכל תגוזים, טוב, לא כל כך סבתי, אני אוכל גם, כאילו זה לא ייגמר לעולם. אז תמיד אומרת להם, תאכלו ארוחת צהריים טובה, ותרגיש טוב, וזה יכול להיות נגיד ירקות, וקטניות, נהדר להם להיות טבעונים. זה הטיפוס שתמיד אני אומרת לו, תהיה טבעוני, עזוב, אתה לא צריך שום דבר, אתה בנוי, לא צריך לבנות את עצמך יותר, אין שום צורך במזון מהחי, ממש תהיה טבעוני, ולאכול קטניות, ירקות בכמויות גדולות, יכול להיות ירקות חיים וירקות מבושלים, ואיזשהו דגן ללא גלוטן. שזה הם, כל הטרנדים החדשים, זה לאנשי הקפה. כי כל הטרנדים החדשים נובעים מזה שמישהו רזה איתם. זאת אומרת, בדרך כלל כל טרנד שאנחנו שומעים עליו, אומרים, וואו, איזה טרנד מדהים, איזה אוכל זה, מישהי רזתה הרבה עם התזונה הזאת. והפיצה את זה בקרב האנשים שסביבה. ואמרה, איזה כיף. מאז שאני אוכלת קיטו, רזיתי 15 קילו. החיים שלי השתנו. מאז שאני עושה 16-8, רזיתי המון. את לא מאמינה, איזה כיף זה. וזה אנשי הקפה.
זה בעצם כל אנשי הקפה הם אלה שמקדמים את הדיאטות המיוחדות.
בדיוק. כן, כי הם מרזים. תראי, בעולם שבו רזון נחשב למשהו שהוא חובה, וזה טעות גדולה, כן, אני חייבת להגיד, אז כל הזמן אנשים מנסים להרזות, ולא להיות בטיפוס גוף שלהם. אני רואה לפעמים נשים שאני אומרת להם, את בכלל לא במשקל שלך, את צריכה להיות הרבה יותר. וזה לא נעים לשמוע לנשים, נשים מאוד כועסות עליי שהם אומרים דבר כזה, אבל זה האמת.
גם בדרך כלל הנשים האלה, הן מאוד גם לא מרגישות טוב רגשית ונפשית, הן פשוט עצובות, או כועסות, או עצבניות, כי הן באמת לא במקום שהן צריכות להיות, כי יש פה באמת קשר גדול בין הגוף לנפש.
לגמרי.
גם מה שמצחיק, שבדרך כלל באמת מתחברים טיפוסים שונים,
בזוגיות ובזה,
כן.
תמיד אתה מחפש את מה ששונה ממך, זאת אומרת, אם אני פיתה וטה ואני אש ואוויר, אז אני תמיד אחפש את האדמה, כי אין לי הרבה אדמה, אז אני רוצה שמישהו יצב אותי, שמישהו קצת יקרקע אותי, שיהיה את הבן אדם הרגוע הזה, שכשאני כולי בלהבות וזה וזה, אז הוא יגיד, הכל בסדר, הכל טוב. כאילו כזה.
תענוג.
אז זה בדיוק, זה נכון, אתה נמשך, אתה מקיף את עצמך באנשים כאלה, אני גם החברים שלי, גם, אני מקיפה את עצמי באנשים כאלה, זה תמיד הבסיס שלי, כי זה הרבה יותר נוח לי, זה הרבה יותר נכון לי גם, זה הרבה יותר משלים אותי.
כן,
אז יש בזה היגיון. תמיד אתה מחפש את ה... את האנשים שהם מאוד כף, רוצים להתאוורר קצת, בואו נאוורר את עצמנו קצת, כן. וככה זה מישהו אוורירי קצת לידינו.
שיוציאו אותם.
בדיוק, זה ממש ככה, זה כן.
באמת הרפואה ההודית היא גם מתעסקת המון בעניין של למנוע מחלות, או אפילו לעזור לאנשים עוד לפני שהם מבינים שהם בתוך מחלה, שהם נמצאים במשהו כזה שהוא לא טוב להם, ואיך באמת בן אדם יכול לזהות, שהרי עד שאנשים, דיברנו על זה מקודם, עד שאנשים לא מגיעים למצבי קיצון מבחינה בריאותית, אז לרוב הם לא פונים לעזרה או לשינוי תזונתי, אז איך בן אדם יכול להבין שהוא נמצא במקום שפחות טוב לו, אבל לא במקום קיצון, אלא שמעיד שמשהו שם לא בריא, בין אם זה יציאות או דברים נוספים כאלו ואחרים.
תראה, זה כמה דברים, בוא נגיד ככה, יש הרבה סימנים, כן? סימנים מקדימים, תמיד אני אומרת. אז זה כאילו, אתה יכול להסתכל ככה, איך אתה קם בבוקר? זאת אומרת, אם אתה קם בבוקר ערני, חיובי, שמח, עם כוחות, אוקיי? או קם תמיד עייף, או גמור, או כל מיני כזה. אם יש לך רעב בשעות קבועות, זאת אומרת, הרעב שלך מגיע בשעות די סדירות, ולא רעב משתנה, וכל פעם יש רעב במקומות אחרים. היציאות, אם יש לך יציאה בריאה כל יום, לא לפספס אפילו יום אחד, זאת אומרת, תמיד צריך להיות יציאות, יכול להיות אחת, שתיים, גג, שלוש, אם אתה טיפוס מאוד אש, יותר מזה, משהו לא תקין. אם אתה הולך ויש לך יציאה אחרי כל מה שאתה אוכל, זה גם לא תקין. אנשים מאוד מרוצים מזה בדרך כלל, זה לא תקין בכלל. אז אתה יודע, אתה צריך לשים לב ליציאות שלך, האם יש לך גזים במהלך היום, האם יש כאבי בטן, האם יש כאבי ראש, מתפתחים כאבי ראש, זה דבר, זה סימן שמשהו לא תקין. זאת אומרת, כל דבר כזה, זה סימן שמשהו לא זה. האם אתה עייף בשעה סבירה, אתה נהיה עייף בשעה נכונה. האם השינה שלך טובה? האם השינה היא ממש טובה? אתה לא קם באמצע הלילה, אתה לא אמור לקום באמצע הלילה בשביל שום סיבה. אתה אמור לישון טוב, אתה אמור לקום מרני. זאת אומרת, השינה צריכה להיות ממש משהו, זה גורם מפתח בחיינו השינה, אוקיי?
כן.
האם התודעה שלך חיובית? האם התודעה שלך בריאה? האם התודעה שלך שמחה? זה משהו שצריך לשאול גם כן. לא 24/7, לא כל הזמן, אבל אתה צריך שיהיה לך גם מקום כזה. זאת אומרת שזה יהיה חלק גדול מהזמן, תודעה תהיה במצב חיובי. אחרת זה גם מרעיל אותנו באיזושהי רמה. זאת אומרת, תודעה שלילית עם הרבה מחשבות רעות. יש המון המון דברים, ואני חושבת שגם מחלות שחוזרות על עצמן, נגיד אם פעם בחודשיים יש לי איזה אלרגיה פתאום, או פעם בחודשיים אני פתאום חוטפת דלקת גרון. כל מיני מחלות שחוזרות על עצמן, משהו לא תקין. אני לא אמורה להיות חולה באופן סדיר פעם בתקופה, זה לא אמור לקרות. עכשיו, פעם בשנה, כולנו צריכים לנוח, והגוף צריך לנוח, אז זה בסדר. חטפת משהו וזה בסדר. אבל אם אתה חולה הרבה יחסית, וזה אותם סגנון של מחלות, וזה יכול להיות דלקות, לא משנה, דלקות בדרכי השתן אצל אישה אחת, ודלקות גרון אצל מישהי אחרת. או זה יכול להיות פתאום המון לך, או זה יכול להיות פתאום כל מיני מחלות של חוסר שקט בגוף כזה של חולשה. פתאום אתה בחולשה כל פעם, יש לך איזה חודש חלש, אז אתה צריך להסתכל על זה, אתה צריך להגיד משהו לא תקין. זאת אומרת, כל הדברים האלה זה מצטרף לזה שאתה אומר, רגע, אני לא, משהו לא בסדר. עכשיו, זה לא אומר שאתה, לא צריך טייטל מהרופא בשביל להגיד שמשהו לא בסדר. כי אם תבוא לרופא, תגיד לו, אני עייף בבוקר, הוא יסתכל עליך, ויגיד לך, אני משתתף בצערך, תשען יותר, או משהו כזה. אבל אתה צריך להבין שמשהו שאתה עושה לא במתאם למה שהגוף שלך צריך. זאת אומרת, זה הרעיון, להבין שמשהו שאתה עושה לא במתאם, ואז להתחיל לשנות. אוקיי, מה בשינה שלי לא טוב? מה בקימה שלי לא נכון? אולי אני לא קם בשעה הנכונה? אולי אני לא ישן כמו שצריך? מה קורה שם? והחקירה הזאת והמחשבה הזאת מובילה אותנו למקומות של באמת להבין מה הגוף צריך. זה כל השאלה שלנו כל הזמן, מה הגוף צריך? שם החקירה מתחילה.
זאת אומרת, הגוף ממש מאותת לנו, ואנחנו לא צריכים להתרגל ולחיות עם כל מיני מחושים כאלה ואחרים, כאילו זו גזרת גורל, ממש אפשר לעשות שם שינוי, ואז נגיד שבא אליך בן אדם כזה, נגיד אני באה אלייך, ו...
דוגמה.
למשל, אומרת לך, אני סובלת מאוד מסינוסיטיס, שחוזר על עצמו, ככל הנראה גם יש לי איזושהי אלרגיה לאבק, שעוזרת לזה, אני לא כל כך רוצה, רוצה לקחת סטרואידים כל חיי, כל יום, מה אני יכולה לעשות עם זה? איך רפואה הודית יכולה לעזור לי?
אז כשאני מסתכלת, נגיד, מישהי כמוך, שאת אש ואוויר, אוקיי? והסינוסיטיס זה דלקתי, זאת אומרת, זה מחלה דלקתית וחסימתית, בעצם נחסם ודלקתי. הגוף שלך יכול להוטט לך כמה דברים. אחד, שאת צריכה לנוח, קודם כל, שיכול להיות שאת overdoing, ואני, תדעת, אני ואת, אנחנו דומות, אז אני בטוחה שאת overdoing, כן? זה לא, זה, אז אני אומרת, זה גם משהו שהולך לשם, של טיפה שנייה לעצור, תדעת. בסוף הגוף שלנו עוצר אותנו. אם אנחנו לא עוצרות, אז הגוף יעצור אותנו. זה שיטה מאוד טובה. אלרגיות זה בעצם מערכת חיסונית חלשה. זאת אומרת, זה אומר שהמערכת חיסונית שלך מתחילה ליצוק הצילו על כל מיני דברים שבאמת אבק, כאילו, בואי, מה, יש מקום שאין בו אבק? אז אם המערכת חיסונית שלך צועקת הצילו על אבק, אז המערכת החיסונית שלך נורא, נורא חלשה. ואז צריך לראות מה גורם לחולשה הזאת, כי אני, נשמע לי, נגיד, שאת אוכלת מאוד בריא. ואז צריך לראות איפה המקומות שבהם את מפספסת. יכול להיות שזה שעות שינה שלך, יכול להיות שאת ישנה מעט מדי, ואת אמורה לישון 8, ואת ישנה רק 5. יש כל מיני דברים שיכולים להחליש אותנו, ולגרום לחולשה חיסונית, ואז כל פעם זה ילך אצלך, זה ילך לכיוון הדלקתי, כי את מאוד אש. אז זה ילך תמיד לכיוון המאוד דלקתי הזה, של הזה. אבל תסתכלי באיזה אזור זה, זה אזור של החושים. זה אזור שבו אנחנו של הקליטה, ויכול להיות, ואני מציעה, אני לא אומרת, אבל מציעה שאולי את סופגת יותר מדי מבחוץ, את קולטת יותר מדי, וזה עושה לגוף שלך לא טוב, זאת אומרת, זה too much לחושים שלך, הם שומעים יותר מדי, קולטים יותר מדי, והמוח עובד שעות נוספות בשביל לאבד את זה, וזה קצת מדי בשבילך. ואז זה נחסם, אומרת, עזבי אותי, בסדר, אוקיי, כי כשיש סינוסיטיס, מה אנחנו, זה יכול לחשוב בכלל, אי אפשר לחשוב.
נכון, ואתה בא אקווריום.
אתה בא אקווריום. וזה קצת במקום הזה של האוברסינקינג, כאילו, שאת אומרת, רגע, את חושבת יותר מדי, בואי, אני אתן לך מחלה שאת מפסיקה לחשוב. אין אפשרות לחשוב כרגע.
נכון.
חסמתי, נגמר הסיפור, אין לך אפשרות לחשוב. ככה אנחנו מסתכלים על מחלות, כאילו בעצם להסתכל ולראות מה קרה שם, למה? למה אצל בן אדם אחד הולך לכאן ואצל אחר זה הולך לשם? זה כל הזמן לחשוב מה הגורם, מה קרה, מה הבסיס של הדבר הזה, ולא להסתכל על הסימפטום עצמו. כי אתה אומר, בסדר, אוקיי, יש לך סינוסיטיס, זה, אפשר לפתור את זה ככה, אחרת, יש כל מיני צורות, אבל למה? למה? כי רק הלמה יפתור לך את הבעיה. אחרת אני כל הזמן אתן לך אפילו גם צמחים, לא משנה, נגיד אני משתמש בצמחים, אתן לך צמחים לסינוסיטיס ועוד צמחים לסינוסיטיס ועוד... אז מה? זה אותו דבר, אני לא פותרת לך את הבעיה. מבינה? זה כל הזמן לחשוב על הלמה ומשם לפעול.
אני מאוד מזדהה, גם בגלל שאני מטפלת, אז באמת החושים שלי חווים כל היום וגם הרבה מאוד סבל מאנשים אחרים, וזה באמת יכול להציף לפעמים. פלוס אני באמת עובדת יותר מדי, אז אני ממש מתחברת להסבר, ואני רוצה לציין שזה יכול ככה להרתיע אנשים שהם יגידו, וואי, אבל מה אני אעשה? אבל אני לא יכולה באמת לנוח, ואני לא יכולה באמת להפסיק, ומה שאני התחלתי לעשות, ואני גם ממליצה, זה מה שנקרא בקטנה, לא צריך הכל או כלום.
נכון, ממש.
הנה, עכשיו אני הולכת ליומיים חופש, הנה, עכשיו לקחתי לי בוקר שהוא ריק, ומש להתחיל בצעדים קטנים, להוסיף את זה אליך, את המקומות שאתה צריך לשנות.
לגמרי, ממש. זה תמיד, זה אף פעם לא אפס או מאה. אנחנו תמיד מחפשים את מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע טיפה יותר טוב. זה יכול להיות ללכת לישון חצי שעה קודם. זה הכל. זה לא עכשיו שאתה הולך לישון ב-10 או הולך לישון ב-2. זה כאילו יכול להיות חצי שעה קודם, וזה כבר משנה לך את כל הסיטואציה.
ממש ככה.
זה צריך בצעדים, זה תהליכי. כל פעם אני אומרת, זה תהליכי, זה לאט. זה כל פעם עוד משהו, וככל שאתה קולט, אתה אומר, וואו, את לא יודעת כמה שינויים אני עשיתי בחיים שלי. אני, בוא נגיד, בתוך הרפואה ההודית כבר איזה, לא יודעת, 19 שנה, משהו כזה, 20 שנה. גם היום אני ממשיכה לשנות וממשיכה לדייק את עצמי וממשיכה להבין עוד דברים על עצמי. זה לא נגמר, זה לא שכאילו בתחילת הדרך המורה שלי בא ואמר לי, הנה ליטל, תוכלי ככה, תחיי ככה. אמרתי לו, בטח, איזה יופי, תודה, מעולה, בדיוק כמו שחלמתי עליו ועשיתי, ומאז אני 100% שמה. זה כל כך לא ככה, ואף אחד כמעט לא ככה, ולכן אנחנו עושים שינויים לאט ובהדרגה וכתהליך, ומשם אנחנו חיים, זה בסדר גמור.
נכון, 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 ממש ככה. אני יכולה להגיד אפילו על הקפה שבאמת שמתי לב שהוא נורא עושה לי כזה דפיקות לב ודברים לא טובים, אבל אני נורא נורא אוהבת קפה, ולשתות איזה 700 כוסות ביום, אז מה שעשיתי זה פשוט התחלתי להוריד בה הכמות של הכפית, עד שהגעתי ממש לרמה של שמינית כפית קפה לקפה, ואז אני יכולה לשתות איזה 4-5, כי זה שמינית כפית, אז זה לא עושה לי רע. אז זה כאילו כמו הכפית האחת הזאת, אז ממש, זה ממש נכון. נגיד עוד בעיה שהרבה אנשים סובלים, אין איזה עניין הלחץ, הסטרס, החרדה, או גם הדיכאון. וואי, זו אחת מהבעיות הכי גדולות של השנות ה-2000. מה הרפואה ההודית אומרת על העניין הזה, ואיך היא יכולה לעזור?
תראי, אנחנו יוצרים יותר ויותר סטרס בחיים שלנו. אורח החיים שלנו, שכל כך רחוק מהטבע, גם שלנו וגם מהטבע, הטבע, הוא פשוט מייצר המון המון סטרס. אני כל הזמן צוחקת שאני אומרת כזה, כל הקדמה שלנו היא אחורה. אנחנו מתקדמים, וכאילו מתפתחים ומצליחים, וזה וזה, וזה הכל קצת אחורה. כי כשאתה מסתכל, אתה אומר, מה היה לפני הטלפונים האלה? היה לנו יותר רגוע באיזושהי רמה, כי לא השיגו אותנו בכל מקום, ולא אי אפשר היה לדבר איתך בכל מקום, אז אולי זה היה קצת לפעמים מעיק, אבל אף אחד לא חשב שזה בעייתי. והיום אנחנו בתוך מצב של סטרס מאוד קיצוני. עכשיו יש לשים לב שוואטה, אנשי האוויר, הם יותר נוטים לחרדות, והקף, האדמה ומים לדיכאון, כן? אז תשימי לב שזה כאילו זה, אנשים שונים יחוו את זה בצורה שונה, את הסטרס, ופיטה הוא פשוט בעצבים, כן? פיטה, יש, האפיון שלו זה עצבנות, אוקיי? תקפי זעם, שאני קוראת. אז גם הסטרס הולך לכיוונים אחרים. פה זה יהיה חרדה, ופה זה יהיה דיכאון, ופה זה יהיה כעס ועצבים. אז כאילו זה קצת שונה מבחינת הזה. ואנחנו ברפואה עודית, יש לנו המון טיפולים, טיפולי גוף, שאנחנו ממש ממליצים אליהם של כל העיסויים שלנו, והמון טיפולים שממש מרגיעים את התודעה.
אני מתחברת ליוגה.
והיוגה, תראי, היוגה מבחינתנו זה משהו שאתה צמח במקביל בהודו, ואנחנו מאוד, אני מתרגלת של 20 שנה, מאוד מאוד חובבת יוגה. ואני חושבת שיוגה זה חשוב נורא בשביל להוציא סטרס מהגוף, זאת אומרת להרגיע את הגוף, לעשות איזושהי עבודה תודעתית אחרת ושל חקירה אמיתית ולהגיע למקומות הרבה יותר שקטים.
כי ביוגה אתה בעצם ממש מתחבר לעצמך ולגוף שלך ומתמקד בך, ואז אתה באמת יכול גם להרגיש ולראות את הדברים.
לגמרי, ואני חושבת שזה מאוד שונה גם מדברים אחרים, כי באמת ביוגה אתה המרכזים האנרגטיים שפועלים וכל ההתנהלות היא מאוד מאוד שונה. לצערי היום גם ביוגה את רואה המון המון סטרס, כי גם ביוגה לקחו את זה למקומות של, את יודעת, הישגיות ולהצליח, ועמידות עדיין באמצע החדר, ולקפוץ מזה לזה, ולעשות ככה וככה, ותרגולים נורא קשים, ו... האדם המערבי לוקח את כל דבר ועושה אותו באקסטרימיות, שצריך לזכור מי עושה ולמה צריך לעשות ומה המטרה שלי. כן. בכל אחד שעושה יוגה צריך לזכור איך הוא רוצה לצאת מהשיעור, ואם יצאת מהתרגול שלך ואתה במצב לא משנה עצבני, רועד, כועס, עייף או כל דבר אחר, אז כנראה שזה לא יוגה, זאת אומרת עשית משהו אחר, אבל צריך לזכור שיוגה היא במקום מאוד מאזן. זה המטרה.
נכון,
ומדיטציה, ממש. אני חושבת שמדיטציה זה... אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב שיש, כאילו זה באמת זה משהו שכל כך משנה את כל היום שלנו, וזה, את יודעת, מדיטציה יש כל כך הרבה, וכל כך הרבה קורסים וסדנאות ודברים שאנשים עושים, וזה באמת מפנה אותנו לשקט, ואפילו שנייה אחת של שקט במהלך היום שלנו עושה הבדל מטורף.
ממש, אפילו 2-3 דקות ביום
ממש,
זה מספיק לגמרי.
ממש, אנחנו יכולים ממש כאילו זה השקט הזה, לנשום שנייה, אפילו לנשום, לשמוע, להקשיב לנשימות של עצמך, זהו, זה משנה חיים. לא צריך לעשות הרבה. אתם יודעים, אנשים אומרים לי, כן, אני אלך לזה, לא, אל תלך, לא ריטריט, שנייה. תנשום, זה מספיק, זה מצוין.
כן, ממש מספיק אפילו להתנסות בזה, ופשוט להרגיש את זה על עצמכם. אני הרבה פעמים מתרגלת ככה אנשים, אפילו סטודנטים שלי, אני עושה להם ככה איזה 2 דקות, ועכשיו פשוט תרגישו, פשוט תראו מה אתם מרגישים, זה כל כך ממחיש את ה... וואו, פתאום נכנס איזשהו רוגע כזה. בתוך כל הטירוף. עכשיו, לקראת סיום, היה כל כך מעניין, אני חושבת קצת על כל האנשים שהם יותר סקפטיים, למשל, כמו יש הרבה סבים וסבתות שאומרים ככה, הנה תראי, סבא חי עד גיל 97, יש לי באמת סבא כזה, והוא אכל מלא שטויות, אנחנו יודעים, הוא ראינו אותו אוכל קמח לבן וכאלה, והנה הוא מת בכזאת סבה טובה, אז איך את מסבירה את העניין הזה?
תראי. קודם כל צריך לזכור שאנשים בני 97, שהיו בני 97, הם חיו בעולם מאוד אחר. האוכל הבסיסי שלהם, שהם התחילו ממנו, היה תמיד בבית, תמיד מבושל. הם אכלו בעיקר מבושל, לא היה סלט, סנדוויץ' וזה וזה. הם אכלו אוכל מבושל, בריא, בסיסי, כי לא היה משהו אחר. לא היה קמח לבן, היה בעיקר קמח מלא, לא היה ממתקים, לא היה מזון מתועס, לא היה מזון מעובד, הם לא אכלו פיצות והם לא אכלו בחוץ. אז הבחור הזה, הסבא, שהוא בן 97, וכאילו כל כך איזה, אתה אומר לצליח, איך הוא גדל? הוא גדל במצב לגמרי אחר. אז קודם כל, הבסיס של המערכת החיסונית שלו הוא כל כך הרבה יותר חזק מילדים היום, אי אפשר להשוות, אוקיי? כי ילד היום שנחשף לשוק או פיצה וזה בגיל שנה, וזה האמת של זה, המערכת החיסונית שלו היא בקנטים, הוא מכור לסוכר בערך מ-day one. לא היה פעם, זה נהדר שלא היה, תמיד אני אומרת, השפע שלנו באוכרנו, זה לא בדיוק לטובתנו כל הדבר הזה. אז המקום הזה שזה באמת בן אדם, שתמיד אכל בבית, שלי צבא, איזה סבא הזה, כמה הוא אכל בחוץ? כמעט אף פעם לא. וכשאתה אוכל רק בבית, ואתה לא אוכל מזון מתועס, ואתה לא אוכל מזון מעובד, אז כבר עשית הרבה, ואתה אוכל אוכל. שמישהו בישל ופעם בישלו כל יום, צריך לזכור, לא הקפיאו, לא שמרו, לא היה כל מיני רעיונות כאלה, לא היה מיקרוגל, אז האוכל היה טוב, אין מה להשוות, אז גם אם הבן אדם אכל קמח לבן מדי פעם, עדיין הבסיס שלו היה כל כך טוב, הם אכלו פעם עוגה פעם בשבוע. כן. היום אנשים הולכים כל יום ואוכלים מאפה, עוגות, עוגיות, קונים הבית הזה, אני רואה כמויות של דברים, זה לא הגיוני. זה
בדיוק מוביל אותי באמת ממש לשאלה האחרונה אלייך, של איך אנחנו יכולים עם כל השפע הזה שמציף אותנו מכל מקום, את יודעת, כל הספר שלי, תזונה קשובה, הוא רק עוסק בזה, במה אנחנו עושים עם כל השפע הזה, ואיך אנחנו סוג של, אני לא אגיד נלחמים בו, אבל מתמודדים מול כל השפע, ואולי גם מה אפשר להגיד להורים, שגם יותר יש להם שליטה על התזונה של הילדים שלהם, אז מה הם יכולים לעשות כדי לאכול יותר בריא פשוט באופן כללי?
כן, אני חושבת שהבסיס זה פשוט לא לאכול מזון מעובד, זאת אומרת, לא לאכול מזון שעבר מפעל, תמיד אני אומרת, השאלה, אני שאלתי, האם אתה יכול להכין את זה בבית? זאת אומרת, אם אני אתן לך טירס, ואני אגיד לך, בואי תכיני לי קורנפלקס, אתה צריך להכין? לא. למה? כי צריך מפעל בשביל זה. אם מזון מסוים צריך מפעל בשבילו, שחרר. אוקיי? פסטה אני יכולה להכין בבית, אני יכולה להחליט אם אני רוצה להכין אותה בבית או לקנות אותה, אבל אני יכולה להכין פסטה בבית, זה עדיין אוכל, זה בגדר הקמח מים. כשאני מתחילה להגיע לכל מיני מזונות מוזרים, אבקת מרק, אני לא יכולה לקחת מרק ולהפוך אותו לאבקה, נכון? אז דברים כאלה פשוט הוציאו. ועם ילדים, תמיד אני אומרת, תגישו אוכל, תגישו אוכל פשוט מזין, בריא ומגוון. וילדים הם מיישרים קו, גם הילדים שלי שמתלוננים עליי הרבה, שלא יחשבו אף אחד שיש לי איזה ילדי קינוע שיושבים אומרים אם הם בא לי ידשי בקינוע, לא, גם הילדים שלי, זה עדיין אפשר תמיד כן להתעקש על להגיש אוכל אמיתי ואוכל בריא, ותמיד שיהיה ירקות בשולחן ותמיד שיהיה פירות בזמן הפנוי, ולא להגיש חטיפים, לא לתינוקות, לא לילדים. אל תרגילו את הילדים לדברים שאתם לא רוצים שהם יעשו אחר כך. אז אם אתם קונים חטיפים לתינוק שלכם, ואתם לא רוצים שהילד שלכם יאכל חטיפים, אל תתנו לו חטיף. זאת אומרת, יש משהו בזה, שכאילו הבסיס, תעשו דברים שאחר כך לא תצטערו עליהם. אם אתם חושבים שילד צריך לשתות שוקו פעם ביום, תנו לו שוקו. אבל אם אתם מבינים שילד לא אמור לשתות שוקו, אל תתנו לו את השוקו הראשון. שחררו ילדים קטנים מזה. תתחילו בגיל שכבר אין ברירה, שכבר הילד כמו שהבן שלי בן 15 עושה מה שבא לו, הוא הולך, הוא ישתה שוקו, הוא לא ישתה שוקו, אבל הבסיס שלו הוא לא קיבל שוקו בחייו ממני, כי הבסיס זה מה שחשוב. זאת אומרת, אתה נותן את הבסיס, ובגיל צעיר אתה כן יכול לשלוט, ובגיל מאוחר כבר לא, אבל ההרגלים שנתת הם ישרתו את הילד.
לגמרי ישרתו. איזה פרק מהמם ומיוחד עם כל כך הרבה מידע, ואני מזמינה אתכם באמת למצוא איזה טיפוסים מאפיינים אתכם, ומשם גם איזה אוכל מתאים לכם, ובכלל לשקוע יותר בנושא המרתק, ואני רוצה ממש להודות לך ליטל על כל הידע הרב שיש לך שהבאת אלינו והטיפים.
איזה כיף, תודה לך, היה לי ממש כיף.